כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תכלס, החצר האחורית של החברה הישראלית, עם ליעד אנסייג.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, החיים במציאות הישראלית. היום יש לנו אורח מיוחד, רוני גבריאל, נעים מאוד.
נעים מאוד, כיף להיות פה.
איזה כיף קודם כל שהגעת אלינו. אז ספר לנו קצת מאיפה הגעת היום, מי אתה?
אז כמו שאמרת וצדקת, קוראים לי רוני גבריאל שדה, אני עוסק בסטורי טלינג, בכל התחום הזה של שיווק דרך תוכן, בערוצים השונים. בעברי הייתי גם דובר בתחום הפוליטי, תקופה לא מבוטלת עד אזור השבעה באוקטובר, ואז אמרתי, אני עובר לצד החברתי נטו. ומעבר לזה, בזמן הפנוי, אני מתמודד נפש עם מניה דיפרסיה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מעניין בחיים, אז הוא אמר, בוא נגוון אותה.
איך זה להתמודד עם בעצם מניה דיפרסיה? ואם תוכל להסביר גם למאזינים שלנו בעצם מה זה.
מה זה? אז בואי נתחיל ממה זה. קודם כל, מניה דיפרסיה זו הפרעה של מצבי רוח. זו הפרעה של מצבי רוח, אבל זה לא כמו להיות אדם עם מצבי רוח, זה שמצבי הרוח הופכים להיות קיצוניים, בהתאם לטריגרים וכל מיני אירועים שקורים בחיים, והם נעים בין עצב קיצוני בואכה דיכאון, למצבי היי, שפסיכולוגים הרבה פעמים אומרים שהם כמו אלפטמינים, מצבי היי ונמרצות יתר, כאשר כל אפיזודה, כל פרק הזה, זה פרק של שבועיים עד חודשיים, שלושה חודשים, של דיכאון, מעבר דרך האמצע, ועוברים למצב של ההיי, או להפך. יכול להיות מצב שבן אדם יהיה במצב של היי, במשך שבועיים עד חודשיים, שלושה חודשים, ואז הוא יעבור לסיטואציה של איזשהו איזון זמני, או בכלל לא, ויעבור למצב דיכאוני. חשוב להגיד שבמניה דיפרסיה, כמו כל הפרעה וכמו כל התמודדות נפש, יש לנו בעצם סוגים שונים. יש סוג אחד שהוא מניה דיפרסיה קלה שזה נקרא ציקלוטמיה. יש סוג אחד שהדיכאונות יותר דומיננטיים ביחס למצבי ההיי, שזה הסוג שלי, זה נקרא טייפ 2 כבוד. ואת הכבוד אני הוספתי שהמאזינים לא חשבו שיש סוג שנקרא כבוד. ויש את טייפ 1 שהוא מדבר על מצבי מניה יותר חזקים, עד מניה פסיכוטית וצפונה ועוד כל מיני דברים. והפרעות של מצבי הרוח הם בעצם הופכים להיות חלק מהחיים ככל שהמתמודד לא מטופל, וככל שהוא מטופל יש דברים לעשות כדי לבסט את זה. האם אני מצליח להעלים את זה לחלוטין מחיי, למרות שאני אדם מטופל ומאובחן והכל? לא. אבל לומדים לחיות עם, למרות ובזכות.
אז אני באמת הייתי שמחה לדעת, מתי בעצם הרגשת על עצמך שאתה מתמודד עם משהו כלשהו?
אז בעצם אני הייתי בתפקידי פיקוד בצבא, פיקוד על אוכלוסיות מיוחדות, מתפקיד המק, התפקיד מ"פ. בתפקיד האחרון שלי כמ"פ, בעצם הייתי מפקד פלוגת עירונים בבסיס עירונים בארץ, ושם כל תקופה שהיה איזשהו קושי, הייתי חווה דיכאונות קלים כאלה, ימים שקשה לקום בבוקר, אבל תוך כמה ימים הכל היה מסתדר, והייתי ממשיך וחוזר חלילה. אני רק אגיד, בתפקיד הזה כמעט ולא ישנתי, הייתי ישן שעתיים בלילה, שלוש שעות בלילה.
שזה משפיע המון.
תזונה לו, כמובן, כל דבר שיוצר סטרס, יכול להיות, להתווסף לעוד דברים וזה. הייתי נלחם במפקדים בכירים, פעם קראתי מפקד החיל מושחת, בפורום אמפיים. הייתי מה שנקרא, הבד בוי של הבסיס, כי היו לי ערכים מאוד מאוד גדולים של צדק, וצבא וצדק זה פודקאסט בפני עצמו.
לא עובד ביחד.
צדיק, צדיק. ובעצם, אני עד היום לא יודע אם קידמו אותי כי הייתי ראוי לתפקיד הבא, או כי רצו פשוט שלא יהיה תופעה שנקראת רוני שדה אז בבסיס, אבל בכל אופן אני מקודם להיות מ"פ בבה"ד 1, ואחרי השנה אינטנסיבית כמ"פ בתפקיד הראשון לפני בה"ד 1, אני נכנס לבה"ד 1 וקורס לתוך התפקיד. אני בעצם מפתח דיכאון בינוני עד קשה, ולאט לאט אני לא מסוגל לתפקד. תחשבי שאני מדריך והמילים לא יוצאות לי מהפה. תחשבי שאני צריך לקום למסע בחמש בבוקר, ואני קם אחרון ובקושי סוחב את הרגליים, ואני צריך להוביל את המסע. תחשבי על יום ניווטים, תחשבי על ימי אימון, ואני פשוט מתייבש ופשוט נופל לתוך עצמי.
החבר'ה סביבך, ראו עליך משהו אחר, הרגישו?
ראו את חוסר הסבלנות, את חוסר החיות, אבל לא יודעים אם זה סתם בן אדם אנטיפט, או שזה פשוט בן אדם שהוא עובר משהו. אני מזכיר, בימים של טרום השבעה באוקטובר, ואז היה 2011, זה הרבה טרום. בימים ההם זה דיכאון, חרדות, התקפי חרדה, פוסט-טראומה, פחות אמרו בשפה הזאת. יש לך משהו, איזה מצוקה נפשית, לך לקבן, אתה עולה שלב, לך לפסיכיאטר, עולה שלב, בוא לוועדה הרפואית ונבחן את המשך שירותך.
וגם חשוב להגיד שאז לפחות אצלי, אז אני מאמינה שגם אצלך קבן הייתה מילה כזאת של...
בטח למפקדים.
רק למשוגעים, כאילו...
למקרה קיצון, נקרא לזה למקרה קיצון, למצבים באמת קיצוניים, או אנשים עם בעיות קשות. מאוד שמה שנקרא אפשר להתמודד איתן, ובעצם אני מקודם לבד אחד, ובתפקיד בחודש הראשון אני מתחיל לרדת בתפקוד. כל פעולה נעשית לי קשה, בסופה שאם אני רק ישן בבסיס, כל הזדמנות אני רק מחפש או להיכנס לשירותים ולהניח את הראש כדי לישון, או לישון פשוט שהיום מסתיים. אני זוכר שהלכנו ליום מורשת בירושלים, אפרופו חברה ישראלית, תמיד עוברים דרך ירושלים, את גם ירושלמית, אבל הלשנתני. אז הלכנו, והיה צריך ללכת לכותל בערב, ואמרתי למפקד שלי, למגד, אני לא מרגיש טוב, אני נשאר בחדר, ואני הממפה. וכל הדברים האלה בעצם באו לידי ביטוי, עצבנות, עד שבאתי לקבן היחידה, ואמרתי לו, אינני יכול עוד, ואני מבקש, מה שנקרא, להתפטר, כי אני איש קבע, ותוציא אותי מהתפקיד הזה. באתי מפקד בעד אחד חודש אחרי שהוא קיבל אותי, ואמרתי לו, אני מבקש ממך לפטר אותי. ויצאתי לאזרחות, ושום דבר לא חיכה לי שם. כי אתה יוצא בדיכאון, זה לא שאתה יוצא ואומר, וואו, תהיו לחי צבא, אתה לא רוצה להזיז מזלג בבית, אתה פשוט גוש בתוך החיים, ולא מצאתי את עצמי קרוב לשנתיים. שנה הייתי ממש בדיכאון, עברתי 4 מקומות עבודה, לא החזקתי, לא היה לי רצף תעסוקתי, כל דבר שאת רוצה לדמיין שהוא על חוסר ההצלחה, ופשוט לא מצאתי את עצמי עד שהתחלתי ללמוד, ועד שהדיכאון איכשהו חלף, אבל חשוב לי להגיד, הוא חלף, והוא לא היה רק דיכאון, הוא היה חלק ממערכת שנקראת מניה דיפרסיה, הוא הגיע כדיכאון, כי הוא היה יותר חזק לעומת מצבי המניה, ורק עשור אחרי זה, בסביבות גיל 29-30, חוויתי גם מניה גבוהה מאוד, וגם דיכאון מאוד מאוד חזק, ואז כבר לא הייתה לי ברירה ללכת לפסיכיאטר, ו...
ישר הוא הבחן את זה? זאת אומרת,
שניים הבחנו את זה, ישר. שניים הבחנו את זה ישר, מסכמים אותך, לוקחים אירועים מהחיים, עוברים, בודקים והכל, ופשוט אחרי שעושים את הבדיקה בתוך אירועי החיים, רואים מגמות מסוימות, ואז מעריכים שזו ההפרעה.
האם אחרי שגילו לך את ההפרעה, הרגשת כזה שהייתה תשובה לכל ההתמודדות שלך בעצם במהלך השנים האחרונות?
הרגשתי שיש מסגרת לתמונה. יש, למה התמונה נראית כמו שהיא? למה אין לי רצפים בחיים, לא במשקל, לא בכסף? תמיד, אף פעם למשל לא הייתי במינוס, אבל תמיד החשבון בנקים מסתכלים, זה יכול להיות עליות גבוהות, ירידות דרסטיות. זוגיות, חוזר ובא עם אותה אחת, כאילו 4 פעמים את אותו קשר. למה זה? זה כי השיפוט משתנה הרבה פעמים בתוך ההפרעה הזאת. בטח שהיא לא מטופלת. כל השנים אמרו לי, אתה משוגע של החבר'ה, אתה משוגע של הבסיס, ובגיל 30 קיבלתי את הטייטל, כשכל החברים מתחתנים, שולחים תמונות מחול, אני, היה לי סקיות של קופת חולים בבית, שהחליפו את הסקיות של רנואר וקסטרו, ואני זוכר שזה מצד אחד ממסגר את התמונה ועושה סדר, מצד שני אתה מרגיש נחות, למרות שאתה אותו אדם, אתה אותו אדם שהיית לפני זה, ואתה מתחיל לקבל טיפול, להפך, אתה מרגיש שונה. אתה מרגיש שאתה הופך להיות סוג של וילון של קופת חולים שמסתובב סביבם ובא לביקורות, ובטח לאדם צעיר. כאילו, זה לא...
אני יכולה להגיד לך אישית עליי, לא הרבה יודעים את זה עליי. אני גם אובחנתי עם דיכאון נורא נורא קשה, שבאמת שלפניו היו לי המון סימני שאלה, למה אני ככה? וברגע שגילו לי את הדיכאון, והתחלתי להשתמש בכדורים שיעזרו לי להתמודד עם החיים ועם הדיכאון עצמו, כמו שאתה אומר, מצאתי מסגרת לתמונה, וזה מדהים בעיניי שאתה מצליח כאילו לחבר את הרגש לוורבליות שלך, לאיך שאתה מסביר את הסיטואציות.
אני אגיד בהמשך למה שאמרת, שבגלל שהיה לי דיכאון עמיד, אז הוא לא הגיב בהתחלה לתרופות, אני החלפתי 5 סוגי כדורים.
וואו, שמי שלוקח כדורים יודע שזה קשה כבר לקחת כדור.
לקחת בתודעה, להחליף אותו, להחליף תופעות לוואי. כל פעם היה לי משחק כזה עם עצמי, מה הוא יעולה לי הפעם?
וואו.
וזה לא פשוט, כי אתה, השפה של החבר'ה, זה לא השפה הזאת. אני מזכיר, זה הימים שלפני השבעה באוקטובר, לא היה מיליון איש במדינה עם דיכאון. זה הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אתה מתעצל, אתה מוותר לעצמך, כל מיני זה, תחשוב טוב יהיה טוב, אתה חושב טוב ולא נהיה טוב.
איך החבר'ה בעצם קיבלו אותך אחרי שבעצם באמת הובחנת?
אז החבר'ה, באמת התגובות היו משתנות. ידידה ממש טובה אמרה לי, זה עניין של זמן עד שאתה תתראיין, תדבר על זה, תרצה על זה ותכתוב ספר.
וצדקה.
צדקה, הכי מדויקת. זוג חברים אחר אמר לי, הגבר מהזוג, זה בן ובת, אז הבן אמר לי, אין לך כלום, והם פשוט גזגזו את הרכב ונסעו פתאום. חלק אמרו, אנחנו כאן ולא באמת היו פה, וחלק פשוט התייחסו אליי, פשוט טבעי ורגיל, שזה גם אסטרטגיה מעניינת וטובה. כאילו, אני זוכר את האדם שאתה, אתה לא רק האדם המאובחן, אתה לא רק הבחנה, אתה אדם עם הבחנה. וזה משהו שאני אומר תמיד בהרצאות, אני בזמן הפנוי מתמודד נפש, אני לא כל הזמן רק מתמודד, וזה סוגיה, תמיד שואלים האם זה התמודדות או מחלה, אז אני אומר, זו התמודדות שלפעמים מתפקדת כמו אחלה מחלה, זו ההגדרה שלי בדבר.
הרגשת שאנשים התרחקו ממך? במהלך החיים, לאו דווקא חבר'ה מהבית, כשסיפרת להם שבעצם אתה מאובחן עם מאניה דיפרסיה?
לא הרגשתי שהתרחקו, הרגשתי שכאילו הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם ביחס אליי, ויש חבר, עד היום מן הסתם, שהיה פשוט אומר לי ברגעי דיכאון, אני בא, אתה מחייך אליי שנייה ואני הולך. והוא לא היה מוותר על להגיע, גם כשהייתי יושב עם המבט לרצפה, בלי כוחות לשום דבר.
מדהים, זה שם גלים באמת החברים האמיתיים שהופכים למשפחה.
שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, דברים.
לגמרי. אז כמו שבאמת אמרת, אתה בעולם הסטוריטלינג.
ספורט לא.
לא, עדיין לא. אולי בסוף.
שחק טניס וגם זה שובר לי את הגוף כל חצי שבוע.
אז באמת בעולם הזה מדברים המון על אותנטיות ועל להיות מי שאתה, ובמציאות הישראלית לפעמים אנחנו נתפסים כחולשה, כפוסט-טראומטיים, כאנשים שמתמודדים עם איזושהי הפרעה נפשית כלשהי. איך באמת אתה מצליח עם כל הטייטלים ששמים עלינו, להישאר ככה חזק מול הדברים האלה, ובאמת להנחות את זה במקום לראות את זה כאיזושהי חולשה?
אז שני דברים. דבר ראשון, אמרתי, הפסיכיאטר עוד בהתחלה שהייתי שפוף עם כל הכדורים הראשונים שלא עבדו עליי, חכה חכה, אני אהיה מזה מיליונר. אז לא נהייתי מיליונר, אבל אני בניתי מזה עוד הכנסה.
לגמרי.
דוגרי למאזינים.
שרואים שאתה אוהב אותה
אני
גם.
אני מאוד, זו הכנסה שאני הכי אוהב. יותר מהתחום השני שאני עוסק בו, אבל אני ממש גם מאחד את זה ביחד עם הסטוריטלינג. זה חלק מללמד אנשים להיות אותנטיים ולבנות סיפור. דבר נוסף, אני מנחה קבוצות הורים בשיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים קליניים למתמודדי נפש ונותן ידע מניסיון. גיליתי שזה גם תרומה לעולם. יש לי ניסיון בניהול משברים אקוטיים, מה שלהרבה אחרים אין. אחרי השבעה באוקטובר ליותר יש, אבל אני יכול לעזור לאנשים. לי יש שעות דיכאון ששוות גם ידע, גם התמודדות לאדם אחר שרק חווה את זה. והדבר הנוסף זה בסופו של דבר, בסופו של דבר אני זוכר את האדם שבי ואת כל הדברים שאני מכיל מעבר לדבר, וזהו, זה פשוט אני מקבל את זה כחלק מהחיים שלי, זו לא הגדרת הכלל, זו לא הגדרה כללית לכל דבר שאני, אני עוד הרבה דברים אחרים, ואני לא נלחם בזה.
זה חלק ממי שאתה פשוט.
זה חלק בתוך מי שאני, כן. בדיוק. כן, זה חלק, זה לגמרי חלק, ואמרה לי פעם מטפלת מאוד מעניינת ברפואה משלימה, שהייתי הולך הרבה לרפואה משלימה, כי הכדורים לא עובדים וזה ומה לעשות והכל, ותמיד דגלתי בגישה של גם וגם, גם רפואה קונבנציונלית, גם רפואה משלימה. אז הלכתי פעם אחת למישהי, ולא הבנתי מה היא אומרת כל השנים, אבל היא אמרה לי תמיד, תחשוב איך למרות ואיך שאתה, אתה יכול להיות תרומה לעולם וליוניברס. וואו. ורק היום אני מבין שלמתמודדי הנפש יש תרומה ממשית לנו כחברה, הם מגוונים אותה, הם מעניינים אותה, והם משפרים בתמנים.
אז באמת, אחרי ששיתפת אותנו, שאתה באמת נמצא בקבוצות של הנחיות הוריות להתמודדי נפש, במדינת ישראל המשפחה היא באמת ערך עליון פה. וכשילד חווה איזשהו משבר נפשי, בעיקר אחרי השביעי באוקטובר, זה ממש מטלטל את הבית. מה אתה יכול להגיד להורים שאולי מאזינים לנו, ואחד הילדים שלהם מתמודד עם משהו, שהם לא יודעים כרגע איך לעזור לו בעצם, איך לגשת?
אז קודם כל, כמו שזה נשמע קלישאתי, אבל זה אחד הדברים שהם עוגן עבור מה שאני אומר להרבה הורים. אני אומר להם תמיד, כמו שאתם מפחדים ממה יהיה, תשמחו על המציאות שהיא תשלח גם מתנות שאתם לא מודעים אליהן כרגע. ודברים יכולים להשתפר. כמו שאתה מפחד מהלא צפוי שהוא תמיד יהיה שלילי, תבין שגם יש דברים חיוביים תוך כדי תנועה. וגם אם תקופות קשות קיימות בחיים, יש עוד הרבה תקופות טובות שאנחנו לא מודעים אליהן, וליהנות מחוסר המודעות, לא לריב איתה, לא להגיד מה יהיה בגיל 40, בגיל 50, לחיות כאילו יותר את ההווה ואת המציאות כפי שהיא ולא כפי שמדמיינים אותה. ואני יכול לבוא ולהגיד גם שאני רוצה לראות הורים למתמודדים שגם מטפחים את החיים שלהם ללא קשר למתמודד. לא כל הזמן צריך רק לטפל בו. גם אם הוא במצב הכי קיצוני שיש, מגיע לכם את הזמן בבית קפה, תמצאו מישהו שישמור עליו, תמצאו איזה מדריך שיקום, תמצאו דרך לקבל עזרה ותסכימו לקבל עזרה. אתם לא צריכים להיות רק מטפלים. תטפחו את שגרת חייכם במקביל. אני אגיד שבדיכאונות הכי קשים שלי, אמא שלי לא מוותרת ולא ויתרה על שחייה בחמש בבוקר, והייתה יוצאת כשהייתה מאוד בספקות לגבי מצבי, ועצם זה שראיתי אותה חזקה, נתן לי השראה כילד.
אני כל כך מסכימה איתך.
אז החוסן של ההורים הוא גם ביכולת להמשיך את החיים עם ולמרות.
לגמרי. וגם כשהילד רואה את ההורים שלו חזקים בסוף, אין מה לעשות, זה נותן את הבוסט הזה ללעשות משהו.
ואגב, עוד דבר, גם הצבת גבולות. זה נכון לגבי כל הורה, למרות שאני לא הורה, אני כילד, אני זוכר כמה גבולות זה עוגנים. אז לא לפחד שהוא ייעלב מכל מיני דברים, לא לנסות להעליב אותו, אבל גם יש כללים בבית, כל עוד המתמודד גר בבית של ההורים, הוא אורח בבית שלהם.
לגמרי.
אורח חשוב, אבל עדיין אורח. וצריך לזכור את זה, וצריך לזכור שהם יעשו גם דברים ויתפחו את שגרת החיים שלהם, וכשאני מנחה קבוצות הורים, אני ממש נותן להם את הכלים הפרקטיים ביחס לחיים שלהם. למשל, אמא אחת אומרת, אני רוצה לטוס לחול, אני לא מרשה לעצמי. אז חושבים איך היא תטוס לחול, מה דרך פעולה שהיא יכולה לעשות.
גם כשזה קבוצה בעצם, אפשר גם להרגיש אחד את השני.
יש עוד ידע, בדיוק.
להרגיש שאתה לא לבד פתאום.
בדיוק.
הדברים מרגישים קצת יותר בסדר במרכאות, כי
מנרמלים את זה, זה נכון, נכון, נכון.
אז באמת, האם הניסיון האישי שלך עם רכבת הערים הרגשית הזאת עוזר לך להבין אנשים יותר טוב לדעתך?
כן, זה מאפשר לי לראות אותם בצורה יותר הוליסטית. אם בן אדם מתנהג בדרך מסוימת, אני לא תמיד יסיק מסקנה, הוא חצוף, הוא בריון, הוא כזה. אני שנייה אומר, אולי יש משהו שאני לא רואה בקרחון הזה. אולי מה שראיתי, ההתנהגות שלא אהבתי, זה רק קצה הקרחון. אחד מהדברים שלמדתי זה ללכת לקרוא, והיום בעידן הצ'אט, זה יותר קל, לתאר מצבים ולראות לאיזה תחום חיים הם שייכים. כי למשל יש את כל הנושא של פוסט-טראומה, אחד מהתסמינים שמאוד פוגעים בחברה, זה שחבר פתאום מתרחק ממך. אתה היית בשבילו נתת את החיים, הקרבת ועשית, ופתאום הוא לא עונה לך לטלפון. קל להעלב מזה, אבל אם מבינים את זה, הידע הזה שווה כוח. ויותר לחפש את המעבר. יותר לחפש את המעבר. פחות לראות את המציאות רק כמו שאנחנו רואים אותה בצורה חד-ממדית, לראות אותה בצורה רב-ממדית ועמוקה יותר.
אני מאופנטת, אני כאילו שוכחת שאני צריכה לראיין אותך. הנחית למשרתי מילואים. איך בעצם המפגש הזה עם הצבא שוב, האם הוא עורר בך איזשהו רגשות חוזרים כאלה?
אז אני אחזור שנייה אחורה ואני אגיד שכשהייתי צמוד לשחרור מהצבא, כל פעם שהייתי מגיע לבסיס צבאי היה לי בחילות. וזה תסמינים הרבה פעמים של מתח, חרדה והכל. בחילות, עצבנות יתר, תגובות, יותר פייט כאלה, פפפ אפרופו, תמיד מדברים עליהם בסדנאות של משרתי מילואים. אז ככל שהייתי יותר קרוב לשחרור, היה לי יותר קשה, כי השחרור שלי היה כמו להיכתף מתוך מסגרת, זה כאילו לא היה דרגתי, לא עשיתי מסיבת פריסה, נעלמתי, שאמרו לי, אתה צריך להחזיר מדהים, החזרתי, ראיתי מהר שהחניכים שלי לא רואים אותי, ופשוט נעלמתי וברחתי.
שזה גם קשה, השוק הפתאומי הזה.
בדיוק, בדיוק, ושאנשים לא יודעים מה יש לך, והם לא יודעים מה לשאול, והם לא יודעים מה, איך לגשת אליך. בגלל שהייתי מאוד קשה, גם השתחררתי מעט מאוד חברים, עד אפס חברים מהתהליך, והייתי מאוד לבד בדיכאון שלי. הייתה לי את אמא שלי והכל, אבל אמא היא לא תחליף לחברים.
לגמרי.
אז זה מהבחינה הזאת. לשאלתך אני חוזר, ככל שהייתי קרוב יותר לשחרור מהצבא, אז גם ימי מילואים וגם הגעה לצהל לצורך ההרצאות, דבר שעשה לי תגובות פיזיות ותגובות רגשיות, ולחשוב שבאותה תקופה אני מתמודד עם מניה דיפרסיה, ולא יודע שאני מתמודד. אז יש לי גם את סוג של טראומה מהצבא, וגם את המניה דיפרסיה, וזה קיים ונוכח, אבל אני אספר לך משהו, אפילו חצי סקופ, אני, בגלל שאוזנתי והובחנתי, ואני 7 שנים מטפל בעצמי, שזה לא דבר פשוט לאדם עם מניה דיפרסיה, כי הרכבת הרים קיימת, היא בווליום אחר. אם היא הייתה רכבת הרים של אנקונדה, היא עכשיו רכבת הרים של ילדים בפארק שעשויים, אבל היא עדיין קיימת. אני אגיד שהגשתי בקשה לחזור למילואים.
וואו, איזה מרגש. ולענף
חוסן.
איזה מרגש.
והחלום שלי זה לשרת את מדינת ישראל, אם ולמרות, כי זה המציאות חיים שלנו, ואפשר פשוט מכל דבר להימנע. צריך להחליט איך כן, בהתאם לחיים שלך.
זה מדהים שאתה אומר את זה, כי יש לך את כל האופציות ללא, ודווקא שם אתה רוצה לחזור ולעשות את התיקון הזה עבורך, וגם לתת מעבר לתיקון הזה, זה עוד יותר למרכז החוסן, ויש לך כל כך הרבה כלים לתת.
אני כן אגיד, אם זה בסדר, שחלתי כזה הרד ביניים, ששאלת אותי על חברים, והיה מקרה אחד שמישהו כתב בפייסבוק, מישהו שהיה חבר פייסבוק הזה, כתב, אם אני ככה, ואם אני מתנהג ככה וככה וככה, תדעו שיש לי מניה דיפרסיה, ואני הייתי אז עוד בתחילת ההבחנה, מניה דיפרסיונר חדש, הייתי מה שנקרא פוקימון עוד ללא התפתחות, ואהבתי את הסטורי טלינג של פוקימון ללא התפתחות, נשתמש בזה. בכל אופן, אז מישהו כתב בפייסבוק שהוא מתמודד עם הדבר הזה, עם מניה דיפרסיה, ואני כתבתי לו, אחי, כל הכבוד על החשיפה, איזה יופי, איזה פוסט, איזה מרגש וזה, והוא אמר לי, בוא נדבר, בוא ניפגש, בוא נחליף חוויות מהכדורים, ובוא נראה זה. ובאמת אמרתי, סוף סוף אתה לא לבד בהתמודדות, והוא חתר לזה שניפגש, ואני אמרתי, רגע, הוא טוב לו? והוא מתאר דברים ממש שם שאיפה, לא ישן בלילה, עובד. הוא תיאר לי מצב ממש כיף, בזמן שאני בדיכאון. לא קלטתי שהוא היה במניה, ומסמסתי את הפגישה. ושלושה חודשים אחרי זה, ראיתי הודעת פייסבוק שהוא התאבד.
וואו.
וכשהוא התאבד, הבנתי שאני חייב תייחס לחיים כחיים קדושים. וקדושים זה לא רק לנשום מהאף ולשחרר דרך הפה, זה פשוט לקדש כל דבר ולעשות דברים עם משמעות.
איך בעצם באמת המעניות שלך היו באות לידי ביטוי?
וואו, הכי כיף בעולם, ממליץ לכם. המלצה ממש. המניה אחת, למשל, עשיתי יום הולדת ללקוחה, אני עצמאי מגיל 22, אז היו לקוחות, ויש לקוחות, אני עשיתי יום הולדת ללקוחה ב-3,000 שקל, והזמנתי זמר ים תיכוני, והרמתי את כל המשפחה שלה באוויר, היא שם עד 61. פעם אחת התקשרתי לראש העיר, לאחל לו בהצלחה בתפקיד, יום אחרי הלילה של הבחירות, שהוא לא ישן 7 בבוקר. אני פשוט מרגיש בהתעלות רוח ובחברותיות יתר, שזה גם אחד מהתסמינים. והייתי מתלהב מכל דבר, מהריח של השניצל בבית, הייתי מריח אותו כאילו המציאו את העוף עכשיו, והייתי מתקשר לחברים ב-5 בבוקר, ואומר להם שאני ער, בוא נעשה פייסטיים, או נגיד עושה פייסטיים מהגווניות בסופר, כי הם מחליט שהן אדומות מאוד היום. ממש כאילו מרגיש בחוסר ויסות חושי וכל דבר הכי קטן, אני רואה איזה כבל, וואו, הכבל הזה מקשר בין שני מקומות, ברור, זה כבל, כאילו, אז כזה, ואני...
היית מרגיש, נגיד, שהיה כזה אמצע בין המניה לדיפרסיה, או זאת אומרת שהיית תמיד או במניה או בדיפרסיה, ואז היית מרגיש את הירידה או את העלייה המשמעותית?
לא, לרוב היה איזה אמצעון, כזה אמצעון של איזה שבוע, שבועיים, אבל לרוב זה היה מעברים, והמעברים האלה מעיפים, כי דיכאון לא בא ודופק בדלת. הוא מגיע לאט לאט, הוא מגיע בעייפות, ואז אתה אומר, טוב, זה בלוטת התריס, או זה ב-12, ומתחיל לעשות בדיקות וכל זה, ועד שאתה מגלה את כל הבדיקות, אתה פשוט נכנס לדיכאון ושוקע. בטח בדיכאונות עמידים, שאני מזכיר, הם מגיבים לאט לטיפול ולתרופות.
במידע קצת שקראתי עליך לפני, אתה מתאר את המניה כמרפסת של גג העולם.
נכון.
ואת את הדיכאון למשהו שלא מגיב לטיפול, בדיוק כמו שדיברנו עליו עכשיו. ואנחנו בחברה הישראלית באמת קצת גם כמו בתחושות של מניה דיפרסיה פה. נכון. מלחמה, הפסקת אש, מלחמה, הפסקת אש, פיגועים.
מעבריות.
יום עצמאות. כן. מאוד מאוד קיצוניים. איך שאומרים על יציבות פנימית כלשהי, כשהסביבה החיצונית בארץ בעצם פועלת באותה צורה של כמו שאתה מרגיש מבפנים?
וואו, השאלה הכי וואו ששמעתי.
וואו, איזה כיף לי.
אז קודם כל, המציאות של המתמודד, של אדם מתמודד, מתמודד נפש, היא מציאות שנוטה למצבים מעורערים. עכשיו, מעורער זה לא קיצוני, זה היא נוטה לרגישויות שלא תהיה אצל אדם, מה שנקרא, נורמטיבי לכאורה, זה שעדיין לא גילה שהוא מתמודד.
לכאורה, חשוב להגיד. כן.
אז קודם כל, גם ככה יש אתגרי חיים, המדינה מכניסה אותך לעוד סחרור בתוך ה... דמייני את הגלגל של העכברים, דמייני שיש גלגל בתוך גלגל, יש את הגלגל וואו. האישי שאתה צריך לדאוג לו שיהיה פחות או יותר מאוזן, ועד שהוא מתאזן,
הגלגל
השני מתחיל והוא גם מזין את השני. אז אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל יש... כל אחד מגיב בדרך אחרת. זו הנחה בעולם החוסן. כל אחד מגיב בדרך אחרת, אבל יש דברים שאפשר לעשות כדי לשמור על עצמנו. כמו למשל, גם אם יש מלחמה, יש שעות שקמים, יש שעות שהולכים לישון. האם מצליחים להירדם? לא תמיד. אבל יש שעות שבמיטה. אז קודם כל הוגנים, דברים ריטואליים שעושים קבוע. למשל, אני מניח תפילין. תמיד, כל יום, יש לי פעין עם בורא עולם. וזה לא משתנה. גם בימין שאני כועס, גם בימין שאני בקושי קם, גם זה, יש את הפעין, וככה מתחילים את היום, יש איזה תקסה בוקר, שגרה, בדיוק.
זה התקסים הקטנים האלה.
זה דברים שמאוד מאוד חשובים. דבר נושא, נוסף, שגרת טיבוח אישי. להחליט שלא משנה מה, אחת ליום יש מקלחת.
נכון, כי הכי קל זה לא להתקלח.
הכי קל זה להיכנס עם הג'יפה למיטה.
לגמרי.
כן. ולהחליט, למשל, אני אדם מבולגן, בלי שום קשר למה אני דיפרסיה. אז יש אחת ליום, היא שם שיר, שני שירים, אני צריך גם מלודיה בשביל כל הבית, אבל אני שם כמה שירים, ומחליט שבזמן השירים אני מסדר את מה שאני מספיק. אוקיי, ממש יש עוגנים ליום, איך הוא נראה? אני מנהל לוז, תמיד בגוגל, תמיד מסודר, תמיד יש לוז גם ברבור. מה יקרה אם אני פתאום בדיקי ורוצה לשכב במיטה? אז גם לזה יש זמן? דבר נוסף, מסעות ומתנים עם עצמנו. למשל, יש ימים שבא לי רק לישון, בדיכאונות. ואגב, לי יש בממוצע בין דיכאון לשניים בשנה, כל אחד 3 שבועות עד 4 שבועות, כמעט חודש. וכשזה קורה, אני עושה מסע ומתן עם עצמי.
שזה המון, כי כל יום בדיכאון מרגיש שנה.
נכון, ותוסיפי לזה אירועי מדינה.
שבלי כן, קשר
כן,
לזה,
תוסיפי
וואו.
לזה. אז למשל, אם אני רוצה לישון, אני אומר לעצמי, אין בעיה, תעבוד שעה, תישן שעה. תרוויח את הזכות לדיפרסיה. וכשאני ישן, אני מאפשר לעצמי לישון, ולא שופט את עצמי. אבל אני עבדתי שעה, אז מותר לי. הרווחתי את זה ביושר. אז הדיאלוג הפנימי, ההוגנים, ובאמת, כמו שאמרתי, בסוף יש שיר, אז אני באמת מאמין שאסונות ודברים שפוקדים אותנו, הם לא המציאו איך יראה סוף העולם. אז כל עוד לא הודיעו לי על זה, אני לא מכריז על זה בעצמי. אוקיי? וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי לקחת בחשבון, שכאילו תמיד לחפש פתרון. אוקיי, קרה משהו, מה עושים עם זה? האם בכלל אפשר לתקן את זה? לפעמים אפשר לתקן. את השבעה באוקטובר אפשר, אף אחד לא יתקן. אבל לעשות טוב למשפחות שחוו את הדברים הכי איומים שהחיים יכולים לזמן, זה כן אפשר. אז תתנדב, תעשה טוב, תן להם עוד שנייה של חיוך. זה עצם היכולת וההבנה שאתה יכול לעשות טוב גם בתוך מציאות מאוד כאוטית וקשה, זה נותן תקווה. לדעתי.
איך באמת לקחת את המקום הקשה והדיכוני הזה שהיית למקום של כל כך מעשי ותורם ורוצה לדבר ולשתף, כאילו לא כל אחד היה רוצה להיות בנקודה הזאת שכל העולם יכול לשמוע, כן. מי אני, מה אני, זה רגיש ברמות.
אז אני אגיד לך, כל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו, מגיב שונה לכל סיטואציה. לי עושה טוב לדבר על הדברים. אני מעצם זה שאני משתף איתך את הדברים, אני מציג אותם מאוד נקודות מבט. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אומר, וואו, לא חשבתי על זה, אבל זה יצא לי מהפה. אז אני מאמין שלשיח יש משהו גם תרפויטי, טיפולי.
חלק מההתמודדות שלך גם.
לגמרי. אגב, לא רק שלי, אנחנו רואים שורדי שבי שחזרו מאירועים פי כמה וכמה יותר קשים ממה שאני עברתי, ופתאום עושים הרצאה, ופתאום שרים על במה, ופתאום מגשימים חלומות, ואנשים גם צומחים מטראומה. יש את המושג שנקרא PTG, צמיחה פוסט-טראומטית, שאנשים גם יכולים לפעמים, דווקא בטראומה, להבין מה חשוב להם בחיים ולמצוא כיוון.
מי ששומע אותך עכשיו אומר לעצמו, אוקיי, רוני עשה מזה קריירה, שליחות, הוא אוהב, הוא כזה, כמו שאמרנו, לכל אחד יש את ההרגלים והדברים שלו. מה העצה שלך לאדם שרק רוצה לחיות חיים, נקרא להם נורמליים במרכאות גדולות, כי פה קשה קצת לחיות חיים נורמליים, במציאות הישראלית צד איזושהי התמודדות נפשית לאו דווקא של מניה דיפרסיה, זאת אומרת גם חרדות, דיכאון, פוסט טראומה, כל מה שבאמת חווים פה ואחרי השביעי באוקטובר נהיה לו עוד יותר מודעות.
אז כמה דברים. דבר ראשון, יש הרבה אנשים שהתנדבות ועשייה טוב, מגדילה את הטוב האישי שלהם. אצלי זה עובד. אני פעיל מאוד חברתית. אני גם באיזשהו תהליך להקמת עמותה, שתלווה גם שורדים וגם נפגעי פעולות איבה להקמת עסקים עצמאיים. אז קודם כל עשיית הטוב, לעשות טוב, להיות מרוכז בטוב, זה דבר אחד. דבר שני, למצוא תחביבים מתאינים. אחד זה יהיה ריצה, אחד זה יהיה צילום. להבין מה התחביב שסתם עושה לי טוב על הלב. שעוסקים בטוב, הטוב גדל, הוא לא מעלים את החרדה, הוא לא מבטל את הדיכאון, הוא לא תרופה למניעת מניה דיפרסיה. הוא הופך לך את ההתמודדות, הוא מרקח אותה, הוא עושה אותה יותר סבירה לחיים עם. אחרי שסיימתי לעשות מה שאני אוהב, הבנתי שאני צריך מישהו לדבר איתו, ואני הגעתי טבעית לפסיכולוגית, ואנחנו מצאתי מישהי שאפשר להגיע אליה, כשיש נושאים עבורה. לא כל שבוע, לא מדהים. חוג. היא אמרה לי, אני לא חוג. תבוא כשיש על מה לדבר.
יש גם המון בריחה מהפסיכולוגים ומזה שעכשיו לא בא לי, ובעצם לעשות עם עצמך איזושהי השלמה והבנה של אני צריך ללכת רגע לפרוק, להוציא.
כן, יש דברים שהם שיחתיים, ויש דברים שהם עוקפים שיחות.
לגמרי.
וזה בסדר גם לעקוף, וזה בסדר גם לחזור, וזה בסדר שכל אחד יבנה את קוד השיקום, הטיפול או המענה הרגשי הנכון עבורו. אנחנו אנשים שונים, ומה שכן, אני תמיד אומר, וזה אני אומר גם למאזינים שלנו, אני לא נלחם בדברים קונבנציונליים, אני לוקח גם וגם.
יש לך איזשהו חלום שהיית רוצה לראות אותך כזה עוד כמה שנים?
תראי, אני הייתי רוצה, חלום כזה, כמו תמונה, כמו הבחנה אין לי.
כן, כמו הבחנה.
אבל אני הייתי רוצה לעודד כמה שיותר אנשים שנפלטו משוק התעסוקה על רקע נפשי, בייחוד על רקע נפשי שמושפע מביטחון, לחזור לשוק העבודה בעשייה שמרגשת אותם. זו המטרה שלי, להחזיר אנשים לעבוד ולהתחבר למשמעות התעסוקתית שלהם, כי היא מאוד משפיעה גם על החיים האחרים.
איך בעצם ההתנהלות שלך עכשיו עם ההורים שלך, אחרי שבעצם הבחנת את הכל ואתה כבר אדם שבעצם עצמאי ומתמודד לבד ועושה את הרעיונות האלה?
לאמא שלי אני מאוד קרוב, אבא שלי זה מערכת יחזים, ההורים שלי גרושים, אבא שלי זה מערכת יחזים יותר מורכבת. את אבא שלי יש בינינו פערים תאומיים, אני מקבל את המציאות כפי שהיא, למדתי לקבל את המציאות כפי שהיא. אמא שלי היא לב, היא השקיעה המון בלאפשר לי חיים טובים כמה שניתן. היא מאוד נושאת רגשות אשמה, היא אומרת, אם לא היה ככה, אז אולי לא היה לך, אז אולי כן, היא ככה...
שזה קשה נורא לשמוע עם מה מדברת ככה בסוף.
זה עצוב לי עליה, לגמרי. לא עליי.
ברור.
עצוב לי עליה, אבל היא עוד צעירה, והחלום שלי זה שהיא תמצא קריירה משמעותית בפנסיה, נוספת לקריירה שהיא עשתה לאורך השנים בתפקידי ניהול, כל עוד הנר דולק אפשר תקן, וגם רגש שמכאיב אפשר לעבוד עליו, ונלמד אותה שהיא לא אשמה.
אני יכולה להגיד לך אישית שאני גם, אמא שלי היא הלב, ואבא שלי זה מערכת יחסים שהיא קצת יותר קשה, אבל באמת לאחרונה יצא לי להבין שהחיים קצרים, וכל עוד אנחנו פה ויכולים לנסות לעשות טוב ולסדר, ושקט, שיהיה לנו שקט בחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. יש לי ככה שאלה אחרונה, אם היית צריך לתת למאזינים שלנו איזה משפט אחד, קטן בכמה מילים, איך להתמודד עם החיים פה בצורה מקבלת יותר כלפי האחר, כלפי השונה?
אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות יותר מתמודדי נפש ויותר אנשים שחוו משברים בתפקידי מפתח. ככה לא נצטרך לקבל אותם, הם יהיו חלק מהסיסטם.
איך מתגברים על הבושה?
שמה? לא חייבים להציר על זה. אבל למשל מקום עבודה, אפרופו חברה, מקום עבודה שיש לו מועמד אחד שהוא לא מתמודד נפש, ומועמד אחר שהוא כן, לתפקיד ניהולי, אל תיתנו אוטומטית למתמודד, להיות באיזה תפקיד צדדי, כי בטח הוא יתפרץ תכף, בטח זה. לא להיות בנבואות זעם כלפי האדם המתמודד, אלא לבחון אותו לפי האדם שהוא, ולנסות לתת פרקי זמן של ניסיון, ולא לבוא ממקום של רחמים, לבוא ממקום של גובה העיניים, עם הכרה ברגשות של האדם באשר הוא, בלי שום קשר להתמודדות שלו.
לראות אתכם כבני אדם
בדיוק,
קודם כל.
כי אני אומר תמיד, בעולם שבו כמיליון איש בדיכאון, וזה רק המוצרים, וזה עוד לא קשור למוכרים, אז מי אתם שתקראו לנו חריגים? החריג זה הסטטוס קבוע, אז יאללה, בוא נהנה ופשוט...
אז אני חריגה איתכם ביחד, לגמרי.
לא, זה לגמרי, לא מהמקום המרחם. אני גם אמרתי לחבר עם פוסט טראומה, אמרתי, אני יודע שקשה לך, אני יודע שיש לך דמעות מסביב לעיניים, אני רואה אותם, אבל אני לא מרחם עליך, כי אני יודע מי האדם שלך ומה התרומה שיש לך לתת לחיים.
יש איזו קורבנות עצמית לפעמים בסיטואציות האלה, שאתה נורא מרחם על עצמך ורוצה גם ש...
אבל אז החברה מזינה אותך בזה.
לגמרי, והיופי הוא לא לרחם. לא לרחם, להילחם ביחד על החבר, על החברה, על הבן משפחה, על עצמך.
כן.
להילחם. אז ככה, באמת בסוף שאלתי אותך איזה שיר תרצה שיהיה לנו, בחרת בשדה מאחורי ביתי.
נכון.
הייתי שמחה לדעת למה.
יש משפט מדהים, הוא שיר של קרן פלס שנכתב בזמנה מלחמה, השבעה באוקטובר, סביב אירועי השבעה באוקטובר, וצולם גם לקליפ בקיבוצים, והיא אומרת, משפט חכם, מקווה שאני לא אוהבת אותו, העולם נברא תמיד, עוד לא המציאו את הסוף, אם היה נקרא, זה רק בשביל לשאת אותך לחוף. אז גם כשיש לנו שינוי קונסטלציות, יש לנו הרבה פעמים יכולת להגיע לחוף מבטחים, למקום יותר טוב, גם אם יש סערה בלב ים, אנחנו צריכים ללמוד להיות גלשנים ולחיות עם הדבר. ומניה דיפרסיה, זו הפרעה של, זו הפרעת גלים בעצם. אז בואו נלמד להיות גלשנים סקיפרים או מה שזה לא יהיה. ונלמד להתמודד עם זה שהקרקע היא לא סטטית, היא זזה. נלמד ללכת על קרקע שהיא זזה. וככה נתגבר. ואני אוהב שהיא אומרת שהעולם, שלא המציאו את הסוף.
מדהים.
לא המציאו את הסוף, אז אנחנו צריכים פשוט לטפח את ההמשכיות.
את ההמשכיות לגמרי.
כן.
תודה רבה לך, רוני, שהגעת ופינית מזמנך.
תודה.
וככה פתחת ונחשפת בפני המאזינים שלנו. אני מודה לך מאוד ומאחלת לך בהצלחה.
אמן.
ובטוחה שאתה אפילו לא באמצע הדרך שתגיע אליה.
תכלס, החצר האחורית של החברה הישראלית, עם ליעד אנסייג.